הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.
שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של אימו ראשון, והיום יש לנו הכבוד לארח את דוקטור אלה אגוזי איתנו בפרק שיעסוק על השילוב בין רפואה אסתטיק לקוסמטיקה. איתי לצידי, כמו בפרקים הקודמים, יואב דולב. שלום יואב, מה נשמע?
שלום נצרה, אלן.
איך אתה היום?
אני מצוין, תודה רבה.
יופי. אז אלה, שלום.
שלום. נעים
מאוד. מאוד מאוד שמחים ומתרגשים שאת פה איתנו. נשמח לפני שנתחיל ככה לרדת לעומק העניינים, בואי תציג איתנו את עצמך קצת שכמה מאזינים ומאזינות שלנו יכירו אותך. אז ככה כמה מילים על עצמך, מאיפה, מה, מו?
אז שמי דוקטור אלה אגוזי, אני מומחית ברפואת אור ועוסקת בעיקר בטיפולי אסתטיקה רפואית. יש לי מרכז רפואי ברמת גן באזור מגדלי התאומים, שמשלב בתוכו גם רפואת אור קונבנציונלית וגם רפואת אור אסתטית, בשילוב הוליסטי של כל המכלול הזה ביחד, כולל גם טיפול בנשירת שיער, טיפולי גוף, טיפולי פנים מסוגים שונים.
אז בעצם היום הפרק שלנו יעסוק, כמו שכבר אמרנו, על השילוב הזה בין רפואה אסתטית ולאן, מה הטרנדים ולאן אנחנו הולכים, ובעצם איך זה מתחבר גם עם קוסמטיקה וגם עם תכשירים נוספים שבעצם משתמשים בשגרות טיפוח למיניהם, מה בקליניקה ומה הביתה. ואני בטוח שיהיה לנו מאוד מאוד מעניין, ונשמח לשמוע את הדעה שלך ותוכלי להעשיר אותנו המון.
אלה, את זוכרת, איפה אנחנו נפגשנו פעם ראשונה?
בטח, כשהייתי מתמחה ברפואת אור בבית חולים רמב״ם, אז יואב בא להדגים לי.
נכון.
פילינג עם חומצה גליקולית.
נכון.
אני לעולם לא אשכח.
הלכנו שם למעלה למשרדים, לקומה השנייה, בחרנו איזה חדר.
כן, במרפאות. כבר אז התחיל הרומן שלי עם נון.
ממש, לפני 15 שנה.
מי סופר?
מי סופר?
יותר לכיוון 20 שנה, לדעתי.
וואי, וואי, וואי.
בסדר. הזמן רץ.
הזמן רץ.
אז בעצם אנחנו יודעים שהיום אחד הטרנדים הכי חזקים והכי משמעותיים, בטח בכל מה שקשור ברפואה אסתטיק, זה כל תחום ההזרקות. אז דוקטור אלה, אם תוכלי בבקשה ככה קודם כל לתת לנו איזשהו overview כללי, מה זה הזרקות, איזה סוגים יש, מה עושים, למה צריך אותן, מה הייעוד או מה המטרה של כל אחד מהסוגים ככה ממש בראשי פרקים, ואז ננסה לצלול באמת על השילובים ואיך זה בא לידי ביטוי גם בעולמות קוסמטיקה.
אז ברפואה אסתטית אנחנו, כדי שיהיה קל להבין את זה, אנחנו מדברים בעצם על הזרקות לפי שכבות. כשאנחנו מדברים על שכבות, אז יש לנו את השכבות של היסודות של הפנים, מה שהאור יושב עליו, שזה עצם שומן ושריר. יש לנו את ההזרקות שהן ספציפיות לשריר, שבוטוליניום טוקסין, בטח כולם מכירים אותו בשם המסחרי בוטוקס, יש בוטוקס, דיספורט, כל מיני סוגים, שזה פועל על השרירים עצמם, למנוע משרירי הבאה מלהתכווץ וליצור קמטים ולמשוך את הפנים כלפי מטה. זה שכבה אחת. יש לנו את שכבת היסודות, שזה העצם והשומן, שלשם אנחנו בדרך כלל מזריקים חומרים שמבוססים על חומצה הילרונית. חומצה הילרונית, חומר שנמצא באופן טבעי באור שלנו. אבל כאן אנחנו מדברים על הזרקה שהיא לא לאור, אלא הזרקה מתחת לאור, כחלק ממערכת התמיכה. ואז החומצה הילרונית באמת מיוצרת בכל מיני תנאים שהיא ממש תדמה את העצם, את השומן, את המבנה. ממש אפשר להזריק אותה לעומק, ככה היא מעניקה תמיכה.
זה בא לפצות על חומצה הילרונית שהייתה בעבר וכבר בגלל הגיל הלכה והתקבצה או נעלמה, או שזה לאו דווקא?
אז זו שאלה מצוינת, כי חומצה הילרונית יש לנו מכל מיני סוגים להזרקה. חומצה הילרונית יכולה להיות גם בתכשירים, חומצה הילרונית יכולה להיות גם בהזרקה. היא יכולה להיות בהזרקה עמוקה, ואז אנחנו בדרך כלל מדברים על חומצה הילרונית מצולבת, שהיא יותר סמיכה, יותר עבה, ואז היא לא באה להחליף את החומצה הילרונית שלנו, שהיא נמצאת באור, אלא ממש לתת מבנה, היא דומה יותר למבנה של עצם או שומן, כדי ממש לספק את התחליף לעצם והשומן שאנחנו מאבדים עם הגיל, כי יש לנו בעצם ספיגה, שקורית עם תהליך ההזדקנות, גם של עצם וגם של שומן בעומקים שונים, וכאן החומצה ההיאלורונית יודעת לתת בדיוק את המבנה החלופי הזה, במידה ומוזרקת בצורה מדויקת, בצורה נכונה, בשכבה הנכונה, בטכניקה הנכונה. ויש גם סוגי חומצות יאלורוניות שהן מוזרקות לאור עצמו, לשכבה השטחית של האור, ואז זה באמת כפי שאמרת, לתת את התחליף הזה במקום החומצה ההיאלורונית שאנחנו מאבדים עם הגיל, כי עם הגיל אנחנו גם מאבדים את החומצה ההיאלורונית מהשכבה הפנימית של האור, מהדרמיס, אז אנחנו מחליפים אותה בהזרקה של חומצה היאלורונית לדרמיס. הרבה פעמים יש גם חומצה היאלורונית בשילוב עם כל מיני חומרים, כמו חומצות אמינו, ויטמינים, גם בהזרקה לאור. יש כל מיני סוגים של חומצות היאלורוניות. זה כלי מאוד שימושי.
אם יותר לי להוסיף כמה מילים בחומצה היאלורונית?
בטח.
אז קודם כל חשוב שנציין שחומצה היאלורונית זה חומר שיום ביומו, גם נבנה באור וגם מתפרק. וזה חומר שהוא נבנה בזמן השינה. כשאנחנו ישנים, האור שלנו בונה חומצה היאלורונית. למעשה, פחות או יותר 70% מהחומצה היאלורונית שכרגע יש לי באור, תתפרק ב-24 שעות הקרובות, ותיבנה מחדש בזמן השינה שלי. לכן כשהולכים לישון שנת צהריים, או מה שנקרא שנת יופי, אז קמים תפוחים ומלאים ויפים. עכשיו, בנושא של חומצה היאלורונית, יש באמת החומצה היאלורונית הזאת שנותנת את הנפח שנבנית בדרמיס, ובקוסמטיקה יש לנו כל מיני נגזרות שנותנות מענה שהוא תרפיוטי. יש נגזרות שהן אך ורק ללחות ולקליעתה, ויש נגזרות היום חדשות שהמטרה שלהן היא יותר רגנרציה וריפוי, הולכת מומסים והצמדות מיוחדת לאור שמאפשרת תהליכים נוספים. וזה כבר טכנולוגיות שאנחנו ניגע בהן במוצרים חדשים שנשיק בשנה הקרובה.
באמת תמיד אתם מחדשים, וחומצה היאלורונית, היתרון שלה שבאמת אפשר להשתמש בה לכל מיני שימושים, כי בעצם מה היא עושה? היא לוכדת את הלחות, ואז כל התהליכים הביולוגיים, לא משנה עכשיו על איזה שכבה אנחנו מדברים, אם בשכבות העמוקות יותר של האור, או מתחת לאור, או בשכבות השטחיות יותר של האור, אנחנו צריכים את הפעילות של הנוזלים, של הלחות, כדי שהכל ילך יותר חלק, מה שנקרא.
חד משמעי, כי כל הביולוגיה שלנו היא בנויה על הולכת מומסים, היא בנויה על חומרים שעוברים הידרציה, וזאת אומרת, חומרים פעילים שיעברו ממקום למקום, יעברו דרך מים, דרך תווך מימי. וההיאלורונית, כמו שאמרת, זה פשוט ספוג מים. והיא לכן החומר שמאוד מאוד יעזור לנו בריפוי האור.
ואנחנו אוהבים להשתמש בה בהזרקות גם בגלל העובדה שהיא מוכרת לגוף שלנו. ברגע שזה משהו שכבר קיים בגוף, אז הסיכוי לפתח נגד זה איזה שהן תגובות אלרגיות או תגובות של מערכת החיסון, הוא יורד בצורה משמעותית. ולכן גם יותר נוחה לשימוש. וגם אפשר לפרק אותה. יש חומר בגוף שלנו, באור שלנו, שנקרא הלרונידז, שהוא מפרק את החומצה ההיאלורונית, אותו פירוק שנעשה באופן טבעי. כל 24 שעות יש את השחלוף הזה, כפי שיואב ציין, כדי שזה לא יתפרק בקלות על ידי ההיאלורונידז, וגם ההזרקה, כשהיא יותר עמוקה, נגיד על העצם או בשומן העמוק, אז גם שם היא לא מתפרקת בקלות, כי אין שם הרבה הלרונידז. אבל היתרון הוא שכל מי שמזריק חומצה ההיאלורונית, צריך להחזיק אצלו במרפאה גם יאלורונידז בצורה סינתטית, כדי שאם חלילה יש איזושהי תופעה לא רצויה, תמיד אפשר להזריק את היאלורונידז ולסלק את העודפים של החומצה. זה יתרון.
כשבאה מטופלת, לרוב זה יהיה נשים יותר מבוגרות, או שהיום הטרנד הולך ו... כי אני רואה גם המון נשים צעירות עושות הזרקות גם לנפחים, אף על פי שעודן להם קמטים, כבר מפסלות את הפנים, את השפתיים, או עצמות לחיים, זה גם הכל חומצה היאלורונית.
אוקיי, אז בוא באמת נעזור לצופים שלנו, למאזינים שלנו, נעשה להם סדר. אז אם אנחנו מדברים על החומרים המוזרקים, מחזירה אותך לשאלה הראשונה, אז דיברנו על בוטוקס, שזה לשרירים, למטרת הרפיית שרירים. דיברנו על החומצה היאלורונית שיכולה לשמש, או באמת, כמו שציינת, לפסל את הפנים, שזה יכול להיות גם בבחורות צעירות יותר, מישהי שמבחינה, או מישהו, שמבחינה גנטית, יש סנטר נסוג, או אף שהוא נשרי ועם עצם, או עיניים שנוטות כלפי מטה, או שאין לנו עצמות לחיים, לא כולנו נולדנו סופיה לורן, אז אפשר לעשות בצורה טבעית, על ידי הזרקה של חומצה היאלורונית, באופן מדוד ומדויק, שזה ייראה טבעי, כי זה לא צריך להיות טבעי, זה רק צריך להיראות טבעי. אז חומצה היאלורונית היא באמת עוזרת לנו למגוון שימושים, וגם יש לנו את כל הנושא של הזרקות לאור עצמו, כי עד כה רק נגענו בהזרקה העמוקה, או לשריר, שזה הבוטוקס, או החומצה הלירונית למטרות פיסול, או למטרות של החזרה של נפח שעבד עם הגיל. כאן זה מתאים גם לבחורות צעירות, וגם לבחורות, לנשים שהן יותר מבוגרות, וגם לגברים. הכל בהתאמה אישית כמובן, ויש את כל החומרים בהזרקה לאור עצמו. מה שאנחנו קוראים סטימולטורים, ביוסטימולטורים.
שזה מזוטרפי בעצם?
לא, זה, מזוטרפי זה רק סוג אחד, אבל יש ביוסטימולטורים, זה עולם ומלואו, שבעצם זה סל של חומרים בהזרקה, שתפקידם לעשות סטימולציה, גירוי של התאים שלנו, לעורר אותם, לייצר מחדש חומצה הילרונית, קולגן ואלסטין. זה הרעיון של ביוסטימולטורים, שהם יכולים להיות מוזרקים שטחי יותר, באמת כמו בוסטרים למיניהם או מזותרפיה, או יכולים להיות מוזרקים לשכבות העמוקות יותר של האור, למטרת מיצוק יותר, שזה יכול להיות כל מיני חומצה פולילקטית, או על בסיס סידן, חומרים שבעצם מגרים ייצור קולגן בעומק יותר.
עכשיו, אם אני מטופל, מטופלת שעשתה תהליך של הזרקות כזה או אחר, למה אני צריכה גם לשלב מוצרים, תכשירים טופיקליים, מריחות, קוסמטיות למיניהם? מה אנחנו רוצים להשיג אצל המטופלת זה ברגע שאנחנו משלבים את זה?
הערך המוסף של המוצרים האלה בעצם. אז קודם כל, כל המרכז הרפואי שלנו נוחל בגישה של שיטת השכבות. שיטת השכבות אומרת שכדי להגיע לתוצאה שהיא טבעית, יפה לאורך זמן, צריך לעבוד בכל השכבות. גם הזרקות בשכבות העמוקות יותר, למטרה של בנייה ופיסול, שזה החומצה ההילרונית, גם הזרקות שהם סטימולטורים לשכבות השונות של האור, כדי להחזיר לאור את הלחות, את האלסטיות, את המוצקות שלו, וגם מריחה של חומרים פעילים שישפיעו על השכבות העליונות יותר של האור, האפידרמיס, ולאורך זמן מי שמתמידה בשימוש בחומרים פעילים, במיוחד המוצרים של נון שאני מאוד מאמינה בהם, כולל אני בעצמי משתמשת בהם, אז אנחנו רואים תוצאות לטווח רחוק בכל האיכות של האור, גם שהאור יותר חלק, יותר זוהר. אני מסבירה את זה הרבה למטופלים ולמטופלות שלי, שהשכבות החיצוניות של האור הן בעצם החלון. צריך גם לנקות את החלון ולהשאיר שהחלון גם ייראה טוב. אתם לא יכולים להשקיע רק בתוך הבית, ואז כל העבודה היפה שעשיתם בתוך הבית לא יראו אותה, כי החלון מלא בכל מיני סימנים ותאים מתים שדבוקים שם. אז העבודה על השכבות החיצוניות של האור עם חומרים נכונים היא מאוד חשובה. אני גם מוסיף עוד משהו, שהרבה אומרות שהן באות, אבל קוסמטיקה לא עוזר. אז אני תמיד אומרת, לא עוזר למה? השאלה למה את מכוונת? אם את מכוונת שזה ירים לך את כל הפנים, אז כן, זה לא עוזר. אבל אם את מכוונת שזה ישפר את איכות האור, וישמר את התוצאות, ושהכל ייראה יותר יפה, והאור שלך ייראה איכותי וזוהר ויפה, אז זה כן ישיג את המטרה. צריך פשוט להגדיר מה המטרה. לפעמים זה בעיה של תיאום ציפיות, של כל אחד עם עצמו.
זה בדיוק העניין של תיאום ציפיות. צריך להסביר ללקוחה. החומרים במריחה טיפוליים ישפרו את המרקם, ישפרו את הגוון, ישפרו את רמת הלחות, יורידו את הדלקתיות, יעזרו לאור לעבור את החורף בקלות או את הקיץ בקלות, תלוי מה.
תומכים, בעצם תומכים בכל התהליך.
נכון, ועוד במיוחד הם נכנסים לכל מיני טיפולים אסתטיים חזקים. יש בעולם של הרפואה האסתטית, מעבר להזרקות השונות, יש עולם שלם של מכשור. והמכשור הזה נועד לעשות איזושהי סטימולציה חזקה באור. הרבה פעמים האור אחר כך מגורה או אפילו פצוע. ולמטרה הזאת, החומרים הטיפוליים שמורידים דלקתיות ומשחזרים את תפקוד המחסום, יש להם ערך עליון.
חד משמעית, אני מאוד ממליצה על החומרים כמו הדיפליים למשל, שזה החומר החדש שהוצאתם למטרה של אנטי-דלקתי, אחרי טיפול במכשור, בין אם זה לייזר, שהוא לייזר ממש שמקלף את האור, כמו לייזר CO2, שיותר אבלטיבי, שממש דורש אחרי זה החלמה, אז יש שילוב בין שני חומרים מנצחים, הדיפליים וה-SOS. אז מבחינת הטיפולים, גם הטיפולי מכשור, אז יש לנו באמת כל מיני סוגים של טיפולי מכשור. גם את אלה שעובדים יותר עמוק למצק את האור, בלי לפצוע את השכבות החיצוניות, וגם את אלה שעובדים יותר שטחי ומקלפים, עושים אדמומיות, גירוי. אז תמיד אני אומרת למטופלים שלי, שהם צריכים שיהיה להם איזושהי ערכה לשימוש ביתי, שתרגיע את האור עד שהאור חוזר לעצמו, לפני שאפשר לחזור למוצרים הפעילים יותר.
זה בדיוק העניין. אנחנו כאן נשטוף את הפנים עם הסבון, ונשתמש עם האמפולה החדשה הזו, שהיא מורידה דלקתיות.
זה גם משהו חדש.
נכון. זה גרסה חדשה להידרוקלמינג אנביט אמפול, שיש כאן כל מיני נגזרות של הילרונית משוכללות, והרבה אנטי-דלקתיים שמורידים את הדלקת ואת הגירוי, כדי שנוכל לשקם את האור.
זה חדש לגמרי.
חדש לגמרי.
זהו, אין לכם משהו דומה.
רוצה לשמוע קטע?
מה?
עכשיו בכניסה לפני שהתחלנו להקליט, באה המפיקה, ליאורה, והיא אומרת, טוב, חברים, מה אני עושה? נגמר לי הקליאופטרה. ואז נצר אומר, מה? ואז אנחנו אומרים, החומצה הלקטית, הרי לקליאופטרה היא התקלחה באמבטיה של חלב.
נכון.
ואז אני אומר לה, את מבריקה, אין?
חבל על הזמן.
מבריקה, נגמר לי הקליאופטרה.
עד מהטובים.
ואז אני אומר לה, הבנת, פשוט הבנת.
לגמרי הבינה. החומצה הלקטית מדהימה, זה גם שיש גם וריאציות.
נכון.
של החומצה לקטו 10, לקטו 15 עם סרמידים.
נכון, ויש
הידרוג'ל.
לקטו... נכון, אז עכשיו ההידרוג'ל ישנה את שמו ללקטו S עם 2% סליצילית, בנוסף לאורות היותר דלקתיים והשומניים.
פשוט משנה את שמו, אבל זה אותו דבר.
נכון, והלקטו 10 שמנו אותו כאן בערכה, כי הוא יותר מתאים לאור אחרי פרוצדורה, שהוא קצת יותר עדין. אנחנו רוצים לשחזר את ההתקרנות התקינה, רוצים לשחזר את מחסום החומצי של האור, וכשאנחנו נותנים את המוצר החומצי הזה, אז האור צ'יק צ'ק עומד על הרגליים יותר מהר, ומגיע להחלמה יותר טובה של המחסום.
שזה אחרי כמה ימים, שהאור נכון. כבר נרגע, או...
כן, שיורד את הדלקתיות, בוא נגיד עם הבלציה חזקה, בערך אחרי שבוע או 10 ימים אחרי הבלציה חזקה, ואם אנחנו בטיפול אסתטי יותר רגוע, אז 3 ימים,
כן,
4.
כן.
אם אנחנו רגע שנייה מדברים על הטכנולוגיות, אז בואו נעשה גם סדר. אני מכיר את השמות באופן כללי, אבל אולי רגע אלא אם תוכלי.
בשמחה. טכנולוגיות אנחנו מדברים, קודם כל, אם דיברנו קודם על השכבות, ודיברנו על ההזרקות של החומצה ההיאלורונית, שהן יותר לשכבות העמוקות, גם הבוטוקס וגם החומצה ההיאלורונית זה לשריר, והחומצה ההיאלורונית עצם ושומן לשחזר בעצם את המבנה, אז המכשור עובד להזרקות לאור עצמו. כאילו יחד עם הזרקות לאור עצמו, אם אנחנו מדברים על שילובים. זאת אומרת, קודם כל מכשור, אחרי זה הזרקה לאור עצמו. אז תמיד בהזרקות לאור עצמו, במכשור, צריך להבין שהמכשור הוא רק לאור עצמו. הוא לא יכול לעשות לנו אפקט של ממש מילוי או פיסול של הפנים, הוא תומך בהזרקות העמוקות יותר. אז מה שהמכשור עושה בגדול, לא משנה איזה סוג של מכשור, הרעיון הוא בעצם לעורר איזשהו תהליך של פציעה של האור, שבעקבות התהליך של הפציעה הזאת, יתעורר איזשהו תהליך של דלקת מבוקר, שתגרום לייצור קולגן, שזה תהליך ריפוי. אנחנו רוצים להביא את האור לחדש את עצמו, לרפא ולחדש את עצמו. אז על ידי סוגים שונים של מכשירים, בין אם זה על ידי החימום עצמו, אם זה חימום על ידי גלי רדיו, או על ידי גלי אולטרסאונד, שבעצם מעניקים חום, או לייזר, כל הדברים האלה יכולים להעניק חום. החום עצמו, הוא גם יכול לעורר את הייצור המוגבר של הקולגן. חוץ מזה, יש לנו גם את הדברים שגורמים לפציעות מבוקרות. אם זה מיקרונידלינג, כמו מחתים קטנות שגורמות לפציעה. אם זה הפציעות באמצעות האולטרסאונד, שעושה פציעות עמוקות יותר. אם זה הקרני לייזר שיוצרות איזושהי פציעה מבוקרת. לפעמים יש לנו מכשירים שהם לייזר או IPL, לדוגמה, שעובדים ממש על הבעיות ספציפיות באור. לדוגמה, גוון האור, אדמומיות, כלי דם, שהלייזר ממש מכוון לאותו כלי דם כדי לסגור אותו, או לעשות, להפחית את האדמומיות שהכלי דם המורחבים השטחיים יותר גורמים. אם זה פיגמנטציה, אז יכול להיות לנו לייזר או IPL שממוקד לפיגמנט. זה מה שקולט את החום וגורם להרס של הפיגמנט, ועל ידי כך מטשטש כתמים באור. זאת אומרת שהמכשור יכול להתבסס על כל מיני סוגים של טכנולוגיות, אם אני מסכמת, יכול להיות גלי אולטרסאונד, יכול להיות גלי רדיו, יכול להיות פוטותרפיה, יכול להיות IPL, יכול להיות לייזר, זה הכל שמות של טכנולוגיות שונות, שבסופו של דבר יוצרות את, ברובן את אותו תהליך של פציעה מבוקר, שמביא את האור לרפא את עצמו, וריפוי שווה חידוש, חיוניות, זוהר, מוצקות, קולגן.
ופה נכנס גם כל המוצרים הטופיקליים, נכון?
נכון, גם כהכנה לפני הטיפול, כדי למנוע, כי הטיפול עצמו הוא מאוד טראומטי לאור. הוא גם יכול לגרום לקילוף ולדלקת, מבוקרת כאמור, אבל לפעמים הדלקת הזאת יכולה לקחת אותנו למקומות לא רצויים, כמו למשל של פיגמנטציה, כמו שדיברנו קודם, הפוסט-אינפלמטורי, פיגמנטציה פוסט-אינפלמטורית, או החמרה של מחלת אור קיימת. אז כדי למנוע את זה, או למזער את הסיכון הזה, אז אנחנו יכולים להכין את האור לפני, וגם אחרי הפרוצדורה, לטפל עם הערכה המופלאה שלכם. וזה אמור בעצם גם למקסם את התוצאות, וגם למנוע תוצאות שליליות. תופעות לוואי, זה מאוד חשוב.
אפרופו, דיברנו על הטיפולים הסטימולטיביים, שמרימים להנחתה.
הביוסטימולציה.
נכון, כן. ואז יש לנו את התהליך של האור, שהוא רגנרציה, לבנות מחדש. עכשיו, כדי לתמוך באותה רגנרציה, אנחנו משתמשים בעוד תכשירים טופיקליים. למשל, תכשירים על בסיס פפטידים, ביומימטיים, שזה האמפולה החדשה שאנחנו גם מוציאים.
חוץ מאמפולת מיצוק והבהרה?
7 אמפולות חדשות יוצאות עכשיו.
וואי, וואי, וואי.
ו...
עד שהרגלתי איתם על האמפולות של המיצוק והבהרה.
חכי, יש גם, שלוש אמפולות להבהרה, רק בנפרד להבהרה. עכשיו, יש בנוסף גם את הרטינול, שהוא חומר סופר דופר חשוב לעבודה, ואנחנו מכניסים אותו כמה שבועות אחרי הפרוצדורה, והוא באמת נותן לנו את מה שנקרא הדחיפה הכי חזקה לרגנרציה.
חד משמעית, רגנרציה זה כל הדיבור ברפואה אסתטית בשנים האחרונות, זה בדיוק על זה, על רגנרציה. על רפואה אסתטית רגנרטיבית. לא מספיק רק לעשות סטימולציה. צריך גם לתת לאור את הכלים כדי שהוא יוכל לבנות קולגן צעיר ובריא ותקין, לבנות את המרכיבים בצורה נכונה. אנחנו צריכים לעזור לו גם על ידי הזרקות וגם על ידי חומרים יהודיים שעוזרים לאור לעשות את הרגנרציה הנכונה.
תהיה לנו אפילו תמיכה של אמפולה מאוד חזקה של אנטי-אוקסידנטים שתוריד את הרמה של הרדיקלים החופשיים האור.
בקיצר, לסלק את כל הדברים הרעים, להשאיר רק את הדברים הטובים שהטיפולים יכולים לספק לנו.
עד משמעי.
אז אם אני רגע מסכם ככה, עושה קלוז'ר לכל הפרק הזה, אז כשאנחנו מדברים על הזרקות, אז באמת יש לנו חלוקה לפי שכבות, תלוי במה רוצים, בגדול צריך לטפל בכל השכבות האור, שהשילוב עם החומרים הקוסמטיים זה שאנחנו רוצים לטפל בשכבות העליונות יותר, שזה השכבה הקרנית, האפידרמיס, ולפעמים גם מגיע עד לדרמיס תלוי בחומרים. כשאנחנו מדברים על כל הטכנולוגיות למיניהם, פה אנחנו באים לסייע לתהליך עצמו. זאת אומרת, אם זה בלהכן את האור לפני הפרוצדורה על מנת למנוע הסתבכויות, ואם זה, אחרי הפרוצדורה, משתמשים בצרים כאלה ואחרים, על מנת לעזור לאור, א', להוריד את זמן ההחלמה, וב', לשפר את התוצאות.
נכון, ולמנוע את התוצאות הלא רצויות, הופעות הלוואי, למשל, כמו פיגמנטציה פוסט-אינפלמטורית.
בדמומיות.
ולאורך זמן, לעזור לרגנרציה.
רגנרציה זה ממש שיקום, לשקם את האור.
ששם נכנסים החומצות, הפפטידים, הרטינואידים.
אל תשכחו שגם עם הגיל, האור שלנו גם פחות יכול לשקם את עצמו כמו שהוא שיקם כשהיינו יותר צעירים, וגם במצב של מחלות אור או בעיות אור כמו אקנה, רוזציה, אור שהוא קצת עם נוטה ליובש, לפיצונים, אז גם הוא לא מתפקד באופן תקין.
כן, זה אני יכול להגיד לך מהילדים.
כן.
זאת אומרת, אתה יודע, אני נפצע, נשרט, לוקח לי שבועיים עד שהסריטה תעבור, הבן שלי מקבל סריטה פי 10 גדולה יותר, יומיים כבר היה האור חלק.
נכון, וגם במבוגרים יותר, אז זה גם מצטלק האור. אנחנו רוצים להביא תוצאה, להצעיר את האור, לאפשר לאור את הכלים, כדי שהוא ירפא את עצמו בצורה כאילו הוא צעיר. זה הרעיון.
עכשיו עכשיו אנחנו נעבור לפינה שלנו, כל האמת בפנים. דבר ראשון שאני רוצה לשאול, האם זה נכון שאסור לשלב מוצרים פעילים עם טיפולים רפואיים קוסמטיים, אסתטיים?
לא נכון, כי להפך, נגיד במצבים שבאים בכובע של הרפואת אור, אמרנו, אנחנו מרכז רפואת אור ואסתטיקה, זה הרעיון של השילוב, אז הרבה באים. אקנה, רוזציה, ואז אנחנו ממליצים גם שילוב של תרופות, אם זה רוע קוטן בנטילה פומית, או אם זה מריחה של אנטיביוטיקה מקומית, יחד עם המוצרים של נון, זה אפילו חובה לשלב את זה ביחד. לא רק שזה לא אסור, זה אפילו מומלץ.
אוקיי, ברגע שעושים הזרקה, אז אין צורך בקוסמטיקה.
אז זה כבר כל מטרת הפודקאסט הייתה כדי להסביר שזה לא נכון, כי ברור שצריך לטפל גם בחלון שלנו, בשכבות החיצוניות, והזרקה לא עושה את הכל. זה כמו שקוסמטיקה לבד לא עושה את הכל. שילובים, זה שם המשחק.
גם פה יש לנו כבר קודה שכבר ענינו עליה, אבל נעלה אותה שוב.
ונחדד.
נחדד אותה. האם אפשר להשתמש באותם מוצרים קוסמטיים אחרי כל טיפול?
באותם מוצרים קוסמטיים אחרי כל טיפול?
יש לי את השגרת טיפול הקבועה שלי ביום יום, ועכשיו עשיתי טיפול כלשהו, והאם אני ממשיכה או ממשיך עם אותו שגרת טיפול, או שבניתן לטיפול צריך לעשות שינויים?
אז התשובה היא תמיד שצריך לעשות שינויים, גם בהתאם לטיפול. אם דיברנו על הכנה לפני טיפול מסוים, אם זה לייזר, כמו שדיברנו, אמרנו, אבלטיבי, לא אבלטיבי, זה מקלף או לא מקלף, מידת הדרמטיות מחייבת גם התאמה של ההכנה של מוצרים לפני ואחרי הטיפול, ורק אז חזרה לשגרת הטיפוח הרגילה, ובכלל רענון של שגרת הטיפוח, כי אנחנו גם משתנים, קיץ חורף, האור שלנו משתנה, להקשיב לאור שלכם ולשנות את השגרה בהתאם להמלצת המומחים כמובן.
אחלה, תודה רבה לך אלה. אם יש לך איזשהו ככה טיפ הזהב של דוקטור אלה אגוזי לכל המאזינים.
לא, דווקא יש לי טיפ חשוב ששמתי לב, זה בעצם אל תתקמצנו על עצמכם, זה מה שאני אומרת. כי הרבה פעמים, במיוחד נשים שמגיעות אלינו, הן על עצמם מתחשבנות, אין להן בעיה, הן יוציאו על הילדים, על הבעל, אבל על עצמם, לא, 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 אני לא יכולה להוציא כל כך הרבה. בסופו של דבר, את יכולה להשקיע על עצמך, אל תתקמצני על עצמך, תבחרי במוצרים הטובים ביותר וברופאים הטובים ביותר, בין אם זה בהזרקות או בין אם זה במריחה מקומית, ואל תתחשבני יותר מדי, כי זה על עצמך.
חיים פעם אחת.
וזה על עצמך, תשקיעי בעצמך, אל תשכחי את זה.
לגמרי, זה לא בזבוז, זה השקעה.
בדיוק.
אז תודה לכולם, היה לנו תענוג כמו תמיד להיות פה. מחכים ומתרגשים לפגוש את כולכם בפרק הבא.
תודה רבה לך.
תודה.
עם אור ראשון, בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.